ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ענה דודוב עורכת יעל אילון
עכשיו 4:04 דקות 690 ימים ישראל במלחמה 690 ימים ו-50 חטופים בהם חטופה אחת תקועים עדיין בגיהנום בעזה היום הזה התחיל ב-6:29 בדיוק, אותה שעה ארורה בתולדות המדינה, כשאלפי מחבלים מתועבים פשטו על יישובים בעוטף ועל ישראלים שבאו לבלות במסיבות. אף אחד לא האמין שנעבור 100 ימים מבלי שכולם יהיו בבית. אז זה עוד היה נראה לכולם הזוי, והממשלה לא תחזיר אזרחים תמימים שנחטפו מהבתים בתחתונים, במסיבת טבע, אין מצב. 200, 300, 400, 500, 600 ועוד 90... עדיין אף אחד מהמשפחות ומכלל האזרחים לא מאמין. ואולי כן בעצם. עובדה ש-50 עדיין חטופים. כששרה בישראל עידית סילמן שמעה מצוטטת ברדיו כשאומרת ועדת חקירה ממלכתית? מה זה בחוק? מי קבע מה זה חוק? צריך כנראה לנער טוב את ספרי האזרחות ולרענן את זיכרונה. מה זה בדיוק חוק? בינתיים מערכת החינוך סופרת את הימים לאחור, הבעיה הגדולה שלה היא מחסור במורים מקצועיים. המערכת בצרות כל כך גדולות, שפחות או יותר מי שדופק על דלת מזכירות בית הספר, נתקבל. אגב, גם להורים מתחיל להימאס, גם לילדים, והם פונים לאופציות אלטרנטיביות. דמוקרטי, אומנויות, אנתרופוסופי, ויש גם בתי ספר פרטיים לבגרויות בלבד, עם המורים הכי טובים, שגם מתוגמלים בהתאם, כי מגיע להם. המשותף לכל אלה הוא היכולת הכלכלית המצוינת שמאפשרת לשלם סכומים אדירים גם למסגרות מיוחדות וגם למורים פרטיים אחר הצהריים. הפערים בין הפריפריה לבין המרכז מעמיקים עוד. בכל השאר, שמרטפייה. בהצלחה לכל הצדדים. מיד נעדכן מכל המוקדים של יום ההזדהות וגם הרוג וארבעה פצועים בקריסת פיגועים באתר בנייה בתל אביב. עוד מעט נעדכן גם בעניין הזה. למה חסר תקציב לציוד כבד ללוחמים בשטח? נגמשים ישנים לדוגמה, מסכנים את הלוחמים. למה פסיכולוגים חינוכיים הם מצרך נדיר בבתי הספר? ואיך זה משפיע על תלמידים שחייבים ייעוץ? ותקרית חריגה בבית החולים אסותא רמת החייל, מטופלת, נותחה בעין הלא נכונה. תוך כדי הניתוח, האחות הוזעקה למחלקה אחרת. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור איתנו שקד וולפין. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. פועל אחד נהרג ועוד ארבעה פועלים נפצעו בדרגות פציעה שונות מקריסת פיגומים באתר בנייה של עזרה וביצרון בתל אביב. עורכת הדין דיינה ברון מקו לעובד.
ההרוג מהבוקר מתווסף ל-29 הרוגים נוספים שנהרגו באתרי בנייה מתחילת השנה. למרבה הצער, אין שר עבודה שיוכל להגביר את ההרתעה, אין שיתוף פעולה עם מפקחים ברשויות המקומיות, ועדיין לא הורו על הקמת הרשות הלאומית לבטיחות ובריאות תעסוקתית, ועובדים ממשיכים לשלם את המחיר. אדם שיצא לעבוד לא צריך לחזור לביתו בארון.
ראש הממשלה החליט להביא לאישור הממשלה עוד קיצוץ רוחבי של 285 מיליון שקלים כדי לממן את עלות הבטחת מוסדות החינוך עם פתיחת שנת הלימודים. השרים בן גביר וקיש הפעילו לחצים על נתניהו כדי שהאוצר יממן את הבור בתקציב המשרד לביטחון לאומי. באוצר, רשמית, מתנגדים למהלך הזה. המדינה מצטרפת לבקשת מרכז השלטון המקומי ופנתה לבית הדין הארצי לעבודה, בבקשה להוציא צווי מניעה למורי חברי ארגון המורים העל יסודיים. אוהד אלקבץ, סגן הממונה על השכר באוצר, אומר לאיפה הכסף שארגון המורים מפר את ההסכמים.
רן ארז פשוט פועל בניגוד להתחייבויות ולהסכמים עליהם הוא חתום, והוא לא מאפשר שקט בשגרה כל כך נרוצים לתלמידי התיכון. האמת שזה לא כל כך משנה אם יש הסכם חתום או אין הסכם חתום. רן ארז לקח על עצמו כשיטה לשבש את השגרה של התיכונים במדינת ישראל. הוא פוגע גם בתלמידים וגם במורים.
עד כאן הכותרות שלנו, כבר מתחילים. אנחנו קודם כל לשטח, כאמור, 6:29 הבוקר זה החל, זה יום ההזדהות השני בתוך 10 ימים עם משפחות החטופים. אורי סלע, וואלה, שלום אורי.
שלום.
אלן, שוב אנחנו איתך. בוא נסכם איך זה נראה מהבוקר, עם חסימות ועם צפי לעצרת הגדולה ערב בשמונה.
נכון, אז בהתאם לציפיות, הפעילים והמשפחות הגיעו למוקדים רבים ברחבי הארץ, חסמו את כל הכבישים המרכזיים לסירוגין ובנקודות שונות, והחסימה האחרונה והמשמעותית הייתה במחלף דניאל בשלוש נקודות שונות, בכביש 1 ובכביש 6. שם במשך כשעה עד לא מזמן המפגינים הניפו שלטים עם הכיתוב הממשלה הורגת את החטופים, הבעירו צמיגים וכאמור נותרו שם זמן רב. ועכשיו בעצם יש איזה זמן כזה של שהייה או הפסקה לקראת הערב, שבו בעוד כשעתיים התחילו שוב התארגנויות, התפקויות לקראת צעדות לכיכר החטופים, ושם תארך העצרת המרכזית של הערב, בדומה לשבוע שעבר.
ואין עצורים, ולא היו אולי איזה שהם התפרצויות לכביש ומחאות כלפי המפגינים או כלפי המזדהים שבאו באמת לעודד את משפחות החטופים?
תשמעי, אנחנו רואים, זה נראה כבר כמו מגמה שבאה בהמשך לשבוע שעבר, המשטרה מנסה לפחות להכיל את ההפגנות. שבוע שעבר זה נמשך עד שלב מסוים, לדעתי עד לקראת שעות הצהריים, והיום, לאורך כל היום, עד כמה שאנחנו יודעים, נעצרה מפגינה אחת במחלף רוקח בחסימה של איילון, ושוחררה למעצר בית לאחר מספר שעות, ובזה זה מסתכם. זאת אומרת, למרות החסימות הרבות לא היו עצורים, וכן, זה נראה כמו החלטה מסוימת, לאפשר להכיל, לאפשר למשפחות ולמחאה הזאת להתקיים ולהביע את המסר ואת הקריאה החשובה הזאת.
כלומר, המשטרה מכילה את האירועים הללו.
לפי הפעילות בשטח. כן. זאת אומרת, כן מנסים לפנות מהכביש כמובן, אבל לא, גם המפגינים מצידם לא מאוד מביעים התנגדות, וגם המשטרה היא לא הפעילה כוחות עכשיו יוצאי דופן או אלימות, לא נראו אימותים, בוא נגיד.
אוקיי, בוא לסיום.
מותים, נזר
לגמרי. לסיום, אורי סלע, מה צפוי בערב? כבר אמרתי, עצרת בשמונה, בכיכר החטופים. העצרת הזאת וזהו, או שאחר כך צפויות צעדות למקומות שונים?
כפי שאני רואה את זה, העצרת שתתקיים בערב, היא בעצם המאני טיים, זאת אומרת, הפעילים שמגיעים למוקדי החסימות, הם מגיעים, הגיעו שבוע שעבר, הם הגיעו השבוע, והם יגיעו גם פעם הבאה, הם יקראו להם, זאת אומרת, הגודל, היקף החסימות, הגיוני שהוא נשאר דומה ושהוא לא יורד. השאלה היא לגבי הערב, זאת אומרת, האם המשפחות והמארגנים יצליחו להוציא את הציבור באותה כמות שנראתה שבוע שעבר, שהייתה גדולה מאוד, הגדולה ביותר לפחות כשנה מאז.
נכון, 300-400 אלף איש, זה היה באמת מיצג המוני יחסית לכל מה שאנחנו רואים במהלך כל השנה.
נכון, וזאת בעצם זאת התהייה המרכזית, האם הציבור יצא באותו היקף שהוא יצא כמו שבוע שעבר, את זה נצטרך לחכות ולראות.
כן, אוקיי. טוב, חסימות כבישים, נכון לרגע זה, אתה יודע משהו מיוחד?
נכון לרגע זה אין חסימות, אני שומע כבר דיבורים על זה שיהיו עוד בהמשך בזמן שיהיה עד הצעדה, אבל כן, כרגע okay. יש את זה.
יפה, אז אני מודה לך על הדיווחים הללו. אורי סלע, תודה רבה, וואלה, שלום להתראות.
תודה רבה.
שלום, שלום. עכשיו, קודם סיפרנו לכם על הרוג אחד וארבעה פצועים בדרגות פציעה שונות בקריסת פיגומים בתל אביב, זה ממש במרכז תל אביב, בניין בשיפוצים, תחת עזרה וביצרון. חזי שוורצמן הוא מפקח עבודה ראשי, מנהל הבטיחות במשרד העבודה. שלום חזי.
שלום רב.
שלום, תודה שאתה איתנו. שמע, מתחילת 2025 נהרגו 29 עובדים בענף הבנייה. אולי, אתה יודע, ככה, לחובתנו, אנחנו היינו מטפלים בזה הרבה יותר אל מלא המלחמה, אבל זה נתון חמור.
זה נתון חמור מאוד, ואני אביא לדוגמה רק את האירוע של היום. ממה שאני יודע, כן, ברגעים הראשונים, מתוצאות החקירה עד כה. אתר לא קטן, אפילו גדול, בלב תל אביב, במרחב ציבורי, מלא הולכי רגל מסביב לבניין וברחוב.
נכון, זה רחוב, זה בניין שהוא בין שני רחובות, קטנים אמנם, אבל, אבל זה, זה שני בניינים גדולים.
נכון. עכשיו, מה שקרה שם, היה שם פיגום עד לקומה השישית, והוא קרס כולו, יש שם ערימת מתכת שקברה את ההרוג לצערנו, ומה שאני יכול להגיד לך בשלב זה, שהפיגום הזה בכלל לא תקני, זאת אומרת, הוא זול, הוא לא תקני, הוא בכלל אי אפשר לבנות איתו, ובונים איתו. עכשיו, האתר הזה בכלל לא מדווח לנו. אנחנו במנהל הבטיחות, יש לנו מחוז תל אביב, מחוז שעובד כל יום במרחבי העיר תל אביב, ובכלל במטרופולין דן, לא יודעים על קיומו. אנחנו כן יודעים שהעירייה כן ידע על קיומו, ואנחנו פה באים ושואלים גם את העירייה, למה לא הודעתם לנו? כי לפי הסימנים באתר, רואים שהאתר הזה פעל לפחות חצי שנה. לא יודעים על קיומו בכלל. כמו שאמרת, רחוב קטן, אנחנו בקושי מכסים את מה שאנחנו יודעים, כי יש לנו מספר קטן מאוד של מפקחים.
איך זה יכול להיות שאתם לא יודעים? איפה האחריות שלכם בכל זאת? שמע, אתה ממונה, מנהל, מפקח עבודה ראשי במשרד, במפקח עבודה, מנהל הבטיחות הראשי במשרד העבודה. איך זה יכול להיות שאתם לא מדווחים? משהו כאן לא עובד, משהו, יש איזה נתק.
בוא נגיד לך איך. איך? בוא למחוז תל אביב ומרכז, אני רואה 30 מפקחים על כל מטרופולין דן. יש להם מלא עבודה. תרתי משמע, זאת אומרת, גם בלי שאני אתן להם את האתר הלא מדווח הזה, יש להם עבודה אם הם יעשו את 24 שעות כפול 10. זאת אומרת, הסמיכה היא לא קצרה, הסמיכה לא קיימת, אין בכלל מיטה, אין סמיכה, אין ציפית, אין כלום.
תקשיב, אתה יודע שבאמת, כאילו, אני אומרת את זה לחובתי, הפעם עסקנו בזה המון, ואני זוכרת את אותם משפטים מלפני שנה וחצי, מלפני שנתיים, אותם פיגומים שלא יכולים לעמוד בעומס, שמדברים על זה כבר המון זמן, שצריכים להחליף את כל הפיגומים האלה. איפה אתם? איפה הפיקוח שלכם על הפיקוח?
רגע. קודם כל, העסק נעצר, ואני אסביר למה. פיקוח עובד במלוא עוזו. כל ה-60 מפקחים, אני דואג באופן אישי, הם בשטח כל היום. יש לנו 100,000 אתרים, זאת אומרת, יש לנו 12 אתרי בנייה, 12,000, יש לנו 5,000 משקים חקלאיים, יש לנו מעליות, יש לנו מכוני קרינה, יש לנו תעשייה, 70,000 מפעלים. על כל מה שציינתי, יש את ה-60-70 מפקחים. אוקיי, עכשיו, אני אגיד יותר מזה, המפקחים האלה שהולכים לשטח, מאוימים כל הזמן. כל הזמן מאוימים. אני אתמול קיבלתי דיווח, מפקח בתל אביב, הוא אומר לו, תשמע, הבת שלך, אנחנו יודעים איפה היא, אתה לא צריך לצאת, אתה לא צריך פה.
מי מאיים עליו? הקבלן? כשהוא מגיע לשם?
אני אתאר לך את הסיטואציה. סגרנו יותר מ-800 אתרי בנייה רק השנה. אתר בנייה הוא כזה דבר. יש 150 עובדים, המשאבות של הבטון עובדות, מסתובבות. יש מנופים באוויר, יש עובדים, יש... זה מפעל. בא מפקח אחד, קטן, גדול, לא משנה מה, לא משנה מה הגובה שלו.
כן, לא חשוב.
ואומר, או מפקח הדרך הזה, ואומר, האתר סגור. בהתחלה הם לא קולטים, מי זה לא קולט? הקבלן, המנהל עבודה, מה זאת אומרת סגור? סגור.
מה אתם יכולים לעשות כשלא מאפשרים למפקח להיכנס?
לא כל מאפשרים לו להיכנס, זה לפי חוק. אם לא, אנחנו קוראים למשטרה, אוקיי?
קרה כבר? בזמן האחרון?
בוודאי. יש לנו אימותים אלימים, יש לנו אימות לפני חודשיים בין מנופאי שירד למטה, דרשנו שהוא ירד כי אנחנו לא יודעים מי זה,
כן.
והוא ירד למטה והיה שם מגע פיזי.
אוקיי, אז אתם קוראים למשטרה, בסדר. עכשיו בוא נחזור רגע לאירוע של היום. יש חברה קבלנית, יש עזרה או ביצרון, גם לעירייה יש אחריות או שעירייה מתנערת מהסיפור הזה?
אני רוצה להגיד לך כזה דבר, יש קשר, אמרתי שהעסק נעצר, במה הוא נעצר? אין לנו קשר עם השלטון המקומי. את אומרת שדברים חוזרים על עצמם? אני 5 שנים בתפקיד וזה חוזר על עצמו. אנחנו מבקשים ואנחנו דורשים מהפקחים של העיריות שיתנו לנו...
אז נכשלתם, סליחה, בשורה התחתונה נכשלתם. אם אתם 5 שנים מנדנדים גם לרשות המקומית, גם לחברות הבנייה,
אז... אני עובד מדינה, אני לא אכפיש את המדינה, אני רק אומר שאין פה ממשקים בין השלטון המקומי, בין משרד הפנים לבין מנהל הבטיחות. אין, זו עובדה, אני לא מציין כן טוב, לא טוב, אנשים רעים, אנשים טובים, כולנו אנשים טובים, זה לא קיים. אנחנו מבקשים, 103 זה רדיו עם הרבה מאזינים, כל קורה, אנחנו רוצים שהשלטון המקומי ישתף אותנו פעולה, במה? יש 1,000 פקחים עירוניים, שפקח הולך לאתר בנייה, שיבדוק אם יש שם מנהל עבודה.
מאחוז. טוב, אז אני קוראת לעיריית תל אביב להגיב, אבל מעבר לזה, הגשתם תלונה במשטרה על האירוע הספציפי הזה, נגד הקבלן, נגד עזרה או ביצרון?
באירוע הזה, קודם כל, האתר סגור ליומיים, ואחר כך אולי לעוד שלושה ימים. כן, לא יעבדו בו בעתיד הקרוב.
אוקיי.
בטח שלא עם הפיגומים האלה.
כן.
בטח אנחנו עושה בדיקה עם עיריית תל אביב, למה זה לא מדווח לנו. בסדר, אנחנו רוצים לדעת למה זה לא מדווח. חברה וביצרון זה חברה עירונית, מסודרת.
לכן שאלתי על העירייה, בוודאי.
נכון. כל ההיבטים האלה יחקרו, כאשר אנחנו מדברים עכשיו, המפקח נמצא בתחנת משטרה יחד עם המעורבים. אין שם, לא היה שם גם מנהל עבודה. אין שם מנהל עבודה. אני רוצה להגיד, אנחנו מדברים, דיברנו לא פעם באחר,
נכון.
נכון, על הנושא הזה.
ברור.
ואני יכול להגיד לך משהו שאולי יקומם הרבה אנשים, יש גם אחריות של מנהלי עבודה וקבלנים, אבל גם של העובדים. אני אומר את זה באומץ, כי אחרי זה מתקיפים אותי, מה המנהל? זאת אומרת, פעם היה, אמרו, לא סיפקו לקבלנים, העשירים. לא
טוב,
סיפקו...
אנחנו יכולים להמשיך את השיחה הזאת עד אין סוף, אבל אתה יודע שאם עובד לא רוצה לעלות על פיגום מסוים, אז מנהל העבודה אומר לו, לך מכאן, הוא מעיף אותו פשוט. אז זה טיפה יותר מורכב. השאלה אם המשטרה בעניין, ואם המשטרה באמת תסגור להם, ויורידו את כל הפיגומים האלה, ויתחילו לבנות מחדש, זה הסיפור.
לא, מה פתאום, לא יהיה שם פיגום,
לא יהיה כלום?
לא יהיה שם באתר הזה פיגום לא תקני, את יכולה לבדוק אותי ברעיון עוד שבוע. לא יהיה. לא יהיה, ואנחנו נבקש מהעירייה, לא הסברים, הם לא כפופים לנו, אנחנו נשפר את הממשק בינינו לבין העירייה, גם עירת חיפה, גם עירת
חיפה. מישהו יודע מתי יוגש כתב אישום בעניין הזה? בכלל, אם יוגש?
את גולשת למחוזות משפטיים שאין לי תשובה.
אוקיי, אני מבינה.
זה בכלל צריך לראיין את ה...
לא, לא, זה ברור לי, פשוט בסדר.
עירת המטריה.
טוב, חזי שוורצמן, מפקח עבודה ראשי, מנהל הבטיחות במשרד העבודה. תודה רבה, חזי.
תודה רבה.
תודה. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על השחיקה, שגם כמובן של החיילים, אבל גם השחיקה של הציוד, ציוד גדול, ציוד יותר פשוט. תת-אלוף במילואים, רואה חשבון רעם המינוח, ולשעבר היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל. רעם המינוח, שלום.
שלום.
איך אפשר להילחם ככה, כשאנחנו שומעים ש, אתה יודע, אין כסף לקוחות, מבקשים לרכוש ציוד, נגמשים מ, אתה יודע, שנים קודמות ולא מטופלים? אנחנו עוד אמורים להילחם פה כמה שנים טובות, לא?
קודם כל, אני חושב שביחס למה שאנחנו אומרים, הצבא מצליח לא רע, אבל אין ספק שהנקודה שאת נוגעת בה היא נקודה קריטית, נקודה חשובה. קשה קצת לתת דוגמאות ספציפיות היום, כי חלק מהדברים יותר מסווגים, אבל אני אתן אולי דוגמה מהעבר, אחרי אחד המבצעים שהיה צוק איתן, אם אתם זוכרים את סיפור הנגמש של גולני, הסון עם הנגמש, כשנשאלתי אז לא יכולתי לענות ולהסביר מה הבעיה ולמה הם לא יושבו בתוך נמר, אבל כעבור כל כך הרבה שנים אני יכול לומר שהיה לנו אז 10,000 נגמשים כאלה ורק 100 נמרים. ומה שאמרתי עכשיו הוא לא המצב היום, אבל הוא משקף באופן כזה או אחר את המצב היום. כי אם את תסתכלי לראות לאורך זמן, כשאין מלחמה, כמה מוכנים לתקצב רכש, מה שאנחנו קוראים רקם, רכב קרבי משוריין, תגלי שהתקצוב הוא מאוד מצומצם. מדינת ישראל מייצרת טנקים חדשים בקצב של סדר גודל 25 כאלה בשנה. זה מספרים מאוד קטנים.
שנייה, לא למדנו מאז השבעה באוקטובר משהו אחר? כלומר, דברים השתנו כאן?
מה שאת נוגעת הוא נקודה חשובה, אבל צריך להבין אותה לעומק. מה שלא עשית עד תחילת המלחמה, לא בטוח שאת יכולה לעשות מרגע תחילת המלחמה. זה לא להיכנס לסוכנות של BMW או סוברו או מרצדס ולהגיד שלום, אפשר להוריד שניים מהמדף או למשהו אחר. לא, לא, זה לא עובד ככה.
אוקיי,
יש קצב ייצור נתון שהמערכת מסוגלת לייצר, וגם אם אתה מנסה להאיץ, זה עוד 20%, עוד 30%, יש מקומות שאולי זה עוד 100%, אבל זה הסדר גודל של המספרים. זאת אומרת, אתה חייב לרכוש את הדברים מראש. אני אתן לך רק כמה דוגמאות כדי...
רגע, סליחה, יש כסף? כי יש תוספת לתקציב הביטחון, כלומר, למה זה הולך בסוף? ולא נדבר עכשיו על המשכורות, אולי כן, אני לא יודעת.
כל הכסף שמדברים עליו כבר בוסבז, איננו.
אין?
איננו, כבר איננו. זה התוספת של ה-32 מיליארד,
כן.
שדיברו עליה בימים אלו, זו תוספת על כסף שכבר יצא. זאת אומרת, אם עכשיו מבצע מרכבות גדעון נכנס
לשלב השני
שלו, זה אפילו לא תקצב בתוך ה-32 מיליארד. אז את מדברת איתי על לקנות עוד רקם וכזה?
רגע, תת-אלוף רם המינוח, אותם נגמשים מקולקלים, אותם נגמשים שצריך לשפץ אותם לפחות, או אולי לרכוש חדשים, זה לא היה בחשבון של ה-32 מיליארד?
רגע, קודם כל הנגמשים האלה זה כבר, אם ראית, זה כבר נגמשים שמשתמשים בהם בתור נגמשים מתאבדים.
נכון, נכון.
אותם, זה כבר לא, היום סוף 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 לא שולחים חיילים בתוך הנגמשים האלה. אבל גם הכלים האחרים, לא כולם הם הקצה של מה שאנחנו רוצים כדי לשמור על החיילים. זאת אומרת, זה לא מצב, היינו רוצים להחזיק דברים יותר טובים, אבל את יודעת, אם את תסתכלי, אפילו לאחרונה, לפני כמה חודשים, פתאום האוצר אמר, רגע, נכון שהשקעתם בלבזבז על איראן ככה וככה מיירטים, אבל המצב עכשיו נהדר, למה צריך להשלים את כל המלאי? אנחנו דומה על משהו שנאמר עכשיו, עכשיו, ממש עכשיו, בחודשים האחרונים. זאת אומרת, טיפה נרגעים, ועוד פעם כולם שוכחים.
לא, זה סליחה, לא לומדים מהניסיון, הרי אנחנו בתוך המלחמה, על זה אני מדברת איתך כבר מתחילת השיחה, אנחנו בתוך הדבר הזה, זה לא שפתאום גילו לנו את אמריקה, אולי כן, לא יודעת, ואנחנו באיזשהו מצב שלא ידענו שהוא קיים. אנחנו כאן, תכף שנתיים, ואולי הישיבה בעזה תימשך, אני לא יודעת כמה זמן, אז סליחה.
הרכש שמאושר בעיניי כרגע, הוא עדיין מעט מדי. ובכל מקרה אני אומר עוד פעם, גם הרכש שעושים עכשיו הוא חלקי בלבד, כי אתה לא יכול גם אם אתה רוצה. זה לא משהו שאפשר להוריד מהמדף. אתה יודע, דיברנו לא מזמן, כשהיה מבצע באיראן, כל הזמן על ה-F-35. איזה כן. עבודה מדהימה הוא עשה.
נכון.
אני מציע לך לחזור 3 שנים אחורה. כל 3 שנים, ולראות כמה אנשים התראינו שזה מיותר. למה מבזבזים על זה כסף? למה קונים את ה-F-35? למה צריך טייסות של F-35? נשמע לך מוכר, נכון?
כן, לגמרי. עכשיו, תגיד, יש הבדל בגישה, ביחס, בתקצוב, בין נגיד חיל אוויר או חיל הים, לבין חיר, נחל?
לא. להגיד לך, אם אחרי המלחמה הזו, לקראת המלחמות הבאות, החליטו שצריך יותר להשקיע בתמרון על חשבון חיל אוויר, או יותר בחיל האוויר על חשבון התמרון, אני חושב שרק אחרי שיפיקו את לקחי המלחמה אפשר יהיה לדעת.
אוקיי, okay. בוא נדבר רגע על פריצת התקציב, זה כבר פעם שלישית שזה קורה, ומי יודע מה יקרה, ככל הנראה יידרשו לפרוץ את התקציב שוב.
אז בוא נתחיל רגע מהסיבה בעצם. הסיבה היא קודם כל תקציב הביטחון הוגדר כ-135 מיליארד שקל ברוטו לשנת 2025, אבל כמו תקציב המדינה, תקציב הביטחון, הוא תחת הנחות מסוימות, זאת אומרת, אתה מתקצב אותו תוך איזה שם הנחות. ההנחה הייתה שבינואר המלחמה מסתיימת. אני לא צריך להסביר לך שההנחה הזו מופרכת לחלוטין, אבל זו הייתה הנחה. והאוצר תקצב בעצם את משרד הביטחון בהתאם להנחה שבינואר זה נגמר. אבל זה לא נגמר. מינואר היה לנו מרכבות גדעון, היה לנו מבצע באיראן. כשאת לוקחת את שני הדברים האלה, בעצם החריגה הייתה משמעותית, זאת אומרת, אנחנו מדברים על 40 ומשהו מיליארד שיצאו, אפילו קצת יותר מזה. האוצר אמר, אני לא מסוגל לשלם לכם השנה את כל הסכום הזה, אני אתן לכם השנה 32 מיליארד, וזה בעצם מה שהוגדר, וזה מה שהממשלה אישרה. בפועל, יש פה אירוע מאוד מיוחד שלא קרה אף פעם בתולדות מדינת ישראל, צריך רגע להבין אותו. במדינת ישראל יש חוק, חוץ מחוק הגירעון, כמה מותר לך שיהיה לך גירעון, יש חוק שמדבר על מגבלת ההוצאה, כמה הוצאה מותר להוציא. עכשיו צריך להבין שמגבלת ההוצאה לא תלויה בשאלה, האם יש לך כסף, האם היו לך הכנסות, שום דבר, מגבלת ההוצאה היא מגבלת הוצאה. גם אם הגרלת הכנסות ממיסים או משהו אחר, בלא
שנה, יש כמה, סכום איקס, נכון.
מגבלת ההוצאה, יפה, אז השנה מגבלת ההוצאה הייתה 550, ובעצם אנחנו מדברים על חריגה של סדר גודל של 30.8 מיליארד שקל חריגה. מאז 1992, כשהחוק הזה חוקק בעצם, לא היה אפילו שום דבר קרוב לזה. בפועל יש פה תקלה עוד יותר חמורה, כי אחרי ראש הממשלה אישר, וכמובן הממשלה אישרה, והכסף הוקצה באופן כזה או אחר, בפועל הכנסת צריכה להצביע על זה. כל עוד הכנסת לא מצביעה, זה לא הופך להיות חוקי.
שאלה אחרונה, תשמע, הורים שומעים אותנו, חיילים אולי בחופשה שומעים אותנו, מילואימניקים שומעים אותנו, איך זה שהורים עדיין בשנה הזאת של מלחמה, שאנחנו נכנסים לתוך שנה שנייה ותכף מסיימים אותה, קונים ציוד לחיילים שלהם, והצבא לא מספק את מה שצריך.
דווקא בעניין הזה אני יכול להגיד שאם יש אירועים כאלה, הם שוליים, נקודתיים, לא ממש רלוונטיים.
אתה יודע מכמה הורים אני שומעת שזה לא שולי ולא כזה? הורים ילדים שמתגייסים,
אני שמעתי את זה מכמה וחתה, תניחי שגם אני חי פה וגם אני שומע.
כל אחד מאיתנו קנה, אוקיי.
עשיתי בדיקה יותר מפעם אחת, כי פנו אליי יותר מפעם אחת. צריך להבין שנייה, להבדיל מטנקים, מנמרים, מכל הכלים האלה שאי אפשר להוריד אותם מהמדף. כשאנחנו מדברים על מה שקוראים לו ציוד אישי, בסדר? קסדה וכולי, זה דברים שיש אותם על המדף בארצות הברית, אתה מזמין, אתה מצלצל, אתה שולח מטוס ומגיע, אז אם חסר באיזשהו מקום, זה איזושהי תקלה רגעית, תקלה מקרית.
אוקיי, טוב, היה נערך ספרי לימוד משומשים, כאילו זה עכשיו בא לי משם, אבל נסתפק בזה. תת אלוף באלוהים, רואה חשבון ראם המינוח, תודה רבה, מי שהיה היועץ הכלכלי של הרמטכ"ל, תודה רבה.
יומי.
מקרה חריג באסותא, זה כבר עניין אחר כאמור, אסותא רמת החייל, מטופלת שהגיעה לשם נותחה בעין הלא נכונה, ורופא עיניים שביצע ניתוח לתיקון פזילה בסך הכל, לאחר שהאחות האחראית שהוא זכה למחלקה הזאת, הלכה למחלקה אחרת, כלומר, היא עזבה באמצע והלכה למחלקה אחרת, רוצים לבדוק בדיוק מה היה שם, כי זה סיפור חמור, עורך הדין עדי ניביה גודה, הוא מומחה לדיני נזיקין, משפט רפואי ורשלנות רפואית, שלום עדי. שלום, שלום. טוב, אז קודם כל, אתה שים אותנו במסגרת, תגדר לנו את זה, מה הסיפור שאתה יודע?
למעשה מתוך הדיווחים, ופה לזכות אסותא יאמר, הם דיווחו על זה למשרד הבריאות, מדובר באיזשהו אירוע חריג שהיה בשבוע שעבר ברמת החייל בתל אביב, כשמטופלת שעברה ניתוח לתיקון פזילה, למעשה נותחה בעין הלא נכונה. זאת אומרת, אם היה צריך לנתח את עין ימין, בפועל נותחה עין שמאל, מה שצריך לאחר מכן להחזיר אותה לחדר הניתוחים, לנתח את העין שבמקור הייתה אמורה להתנתח.
אגב, שאלה במקומה, זה ניתוח מסובך, לא מסובך, מה הסיפור?
אני חושב שבסופו של דבר, כל ניתוח הוא, יש לו את הסיכונים ואת הסכנות, ואין דבר כזה ניתוח קל, גם אם מנסים לצייר אותו ככזה, כל ניתוח יש לו סיכונים שגלומים בו, בין אם זה בפרוצדורה עצמה, ובין אם זה בהרדמה, ולכן הרבה פעמים יש נטייה לצייר ניתוחים כפשוטים, אנחנו יודעים איך זה מתחיל, אנחנו אף פעם לא יודעים איך זה נגמר, וגם אם זה לכאורה היה אמור להיות ניתוח קל, אנחנו רואים שבסופו של דבר התוצאה מציירת הובילה למצב לא קל ולא פשוט.
אוקיי, עכשיו גם ציינתי, וזה גם סיפור, שאחות עברה ממחלקה למחלקה, כלומר יצאה מחדר הניתוח, עברה למקום אחר, איפה האחריות של אסותא? ואיך בכלל רופא מנתח נותן לאחות לצאת באמצע ניתוח?
אז מצוין, אני חושב שהמקרה הזה מדגיש כמה נקודות מאוד מאוד חשובות. קודם כל, לאסותא כמוסד יש אחריות מלאה על מה שקורה בתחומה, והרי זה לא נדלן להשכרה, זה בית חולים עם אחריות, והוא אחראי לכל מה שנעשה. אבל המקרה הזה מדגיש, בטח כשאנחנו מדברים בפרוצדורה אלקטיבית, מה זאת אומרת? כלומר, זה לא איזה ניתוח חירום שעכשיו אתה מכנס את הצוות בדחיפות ועושה הרכבה של צוות. זה פרוצדורה אלקטיבית שמוזמנת מראש, כשיש צוות שלמעשה אמור להתכונן לניתוח, לקבל תדרוך, לעשות הכנות, ומה שאנחנו רואים פה זה ששינוי בכוח האדם שנעשה, הוביל ככל הנראה בין היתר לתוצאה הלא רצויה הזאת של ניתוח העין הלא נכונה, וזה מדגיש גם את החשיבות של מינימום שינויים בסמוך לתחילת ניתוח, כי בסופו של דבר יש לנו פה צוות שנערך, מתכונן ולומד את הפרטים, ועד שעושים שינוי ברגע האחרון זה יכול, מה שנקרא, להיות הקובייה הראשונה בדומינו שמייצרת, שמפילה את הקוביות הבאות עד התוצאה המצערת, וזה גם מחדד את החשיבות של צוות אורגני. זאת אומרת, לא מה שנקרא סלט בהרכבה שכל פעם מרכיבים צוות, אלא החשיבות של צוותים אורגניים שעוברים הכנה ותדרוך לפני ניתוח.
תשמע, כשאתה מדבר על החשיבות של צוותים אורגניים וכולי, אז הרי בתי חולים ואסותא במיוחד, מסכימה, אנחנו מדברים כאן על רמת החייל, שלא נכלול את כל בתי החולים אסותא בתוך הסיפור הזה, אבל מה האחריות של אסותא? אם יש משמעות לעובדה שמדובר בניתוח פרטי, ולא בניתוח של אסותא, והרי אסותא, בתי החולים מזכירים את חדרי הניתוח לניתוחים פרטיים, אז איפה האחריות כאן? בסוף, אני אשאל אותך גם מה החולה יכולה לעשות. עוד במקרה הזה.
כן, אז אני חושב שבשנים האחרונות, ואסותא היא דווקא מהמובילים את הנושא, שהם אומרים, אנחנו לא נדלן להשכרה. זאת אומרת, אל תתייחסו אלינו כמו בעבר, שפעם היית מביא את הרופא, היית מביא את המרדים, היית בוחר את הציוד, ואנחנו מזכירים להם את החדר, אלא אנחנו תסתכלו עלינו כבית חולים, כמכלול, ומכאן גם האחריות של, של בית חולים מפותה, כמוסד רפואי שמכבד את עצמו. חשוב גם להגיד בנושא הזה, שבעבר, בעיקר על רקע מקרים אחרים שהיו, משרד הבריאות גיבש חוזר שקרא לו אירועים בל יקרו, ובו הוא אמר איזה אירועים אסור שיקרו. ואחד מהאירועים שכתובים שם זה ניתוח של האיבר הלא נכון. ואנחנו יודעים שבסופו של דבר, ובאמת זה מהנחיות שנכתבו בדם, תרתי משמע, אם עובדים על פי ההנחיות והנהלים, זה אירוע לא רק שאסור שיקרה, הוא גם לא היה צריך לקרות, וצריך לעבוד על פי הנהלים. אגב, אחת הסנקציות שמשרד הבריאות מציין באותו חוזר, הוא בא ואומר, אם קרה המקרה הזה במהלך השפוז, וזה לא משנה אם זה בבית חולים כללי או פרטי, לא מגישים את החשבון עבור אותו השפוז ועבור אותה פעולה. זאת אומרת שלכאורה, אם יש גורם מממן, או אם האישה עצמה ממנה את זה בעצמה, היא לא צריכה כמובן לשלם על כל...
מעבר לזה, מה היא עוד יכולה לעשות?
אבל מעבר לזה, היא בהחלט גם יכולה להגיש תביעה ברשלנות רפואית, כנגד בית החולים, בטענות שונות, וצריך יהיה להיבדק אחד, האם יש נזק גוף, האם יש נזק רפואי, שתיים, פגיעה באוטונומיה, כי גם אם אין נזק רפואי, יכולה להיות פגיעה באוטונומיה, כי בסופו של דבר היא באה לפרוצדורה א', והיא עצה עם פרוצדורה א' פלוס ב', ולכן בהחלט יש לה פה לא מעט מה לעשות.
כן, יש קייס. רק אקריא לסיום את התגובה של אסותא, הם מוסרים לנו שמדובר באירוע חריג, הנסיבות מתוחקרות, מיד עם מוודא המקרה, הוא דווח למשרד הבריאות כנדרש, המטופלת עודכנה באופן שקוף וגלוי, אסותא מציבה את בטיחות הטיפול בראש מעייניה כמובן, ואנחנו מאחלים למטופלת בריאות, וכל השאר, עורך הדין עדיני ויגודה, עורך דין מומחה לדיני נזיקין ומשפט רפואי, רשלנות רפואית, הקשבנו והפנמנו, תודה רבה, שלום.
תודה רבה.
שלום, שלום, פרסומות. אנחנו חוזרים לענייני החינוך שאנחנו עוסקים בהם כמעט כל יום מזווית שונה, ופותחים שנה שלישית תכף במלחמה של 7 באוקטובר. סקר שנתי חושף מצב קשה נפשי מדאיג של הילדים, בני נוער וההורים שלהם בעקבות המלחמה הזאת, והוא נערך בקרב 392 פסיכולוגים. תכף נשמע מה ממצאי הסקר. דוקטור קרני גיגי, פסיכולוג חינוכית, מומחית פעילה בפורום הארגונים למען הפסיכולוגיה הציבורית. שלום דוקטור גיגי.
שלום.
שלום, שלום. מה הממצאים של הסקר הזה קודם כל?
אז באמת הסקר שלנו חושף תמונה מאוד מדאיגה על המצב הנפשי של הילדים ובני הנוער בישראל, ועל משבר נפשי שהולך ומחריף. בעצם כמו שאמרת, הסקר נערך בקרב כ-400 פסיכולוגים שקודם כל מעידים על עומס מאוד מאוד כבד גם בשירות הפסיכולוגי הציבורי, עם זמני המתנה מאוד מאוד ארוכים של יותר מחצי שנה, גם לטיפול וגם לאבחון, ואני חושבת שאחד הנתונים המדהיגים הם שלמעלה ממחצית מהפסיכולוגים מעריכים שלפחות מחצית מהפניות בכלל לא מצליחות לקבל מענה בשל העומס על המערכת.
אנחנו יודעים שיש מחסור וזה מאוד 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 חמור וגם מצער, וכל ה... כל מה שאנחנו נגיד לא יספיק. האם אתם יודעים באיזה גילאים יש קבילות יותר גדולות, האם יש חרדות בקרב ילדים קטנים יותר, גדולים יותר, ככל שמתקרבים לצבא, או שאתם בסקר הזה לא יודעים את הנתונים?
תראי, הסקר הזה הוא לא נותן את הנתונים האלה, אבל כן הסקר מעיד על החרפה בחומרת הפניות של ילדים ובני נוער, כשאנחנו מדברים על ילדים ובני נוער שסובלים מחרדה, מדיכאון, מהתנהגויות מוחצנות, משימוש בחומרים, מפוסט טראומה. צריך לזכור שבאמת מעגלי הפגיעות במלחמה הזאת הם מאוד מאוד רחבים. יש לנו כמובן את הילדים בחזית וגם את ילדי העורף שהמשפחות שלהם במילואים, אבות ואחים במשך המון זמן, מלחמות, אזעקות, ריצות למקלטים, החטופים שנמצאים ברקע, וכל הדבר הזה לאורך זמן כמובן מעלה את המתח הנפשי ואת המצוקה הנפשית של ילדים, של ההורים שלהם כמובן. צריך לזכור שהרבה פעמים המצב הנפשי של ילדים הוא קשור גם למצב של הוריהם.
זה נכון, אבל הבעיה יותר חריפה נגיד בקרב בני נוער בוגרים שיודעים שהם מתגייסים לצבא, כלומר יש פה חרדה על חרדה על חרדה, זה מאוד מאוד מורכב.
נכון, אנחנו רואים, את יודעת, אצל בני נוער ואצל ילדים, המצוקה הנפשית היא הרבה פעמים באה לידי ביטוי באופנים אחרים. אם אצל ילדים צעירים אנחנו הרבה פעמים נראה יותר בעיות התנהגות, התפרצויות זעם, אצל המתבגרים אנחנו נראה הרבה דיכאון, חרדה, גם יכול להיות פגיעות אובדניות ושימוש בחומרים, וגם אני אגיד בהתייחס למה שאמרת על הגיוס לצבא, שאת יודעת, יש לנו פה באמת נוער נהדר, אבל הצבא צריך לקחת בחשבון מי מגיע אליו, ומה הנערים והנערות האלה עברו בשנים האחרונות.
יש איזו אלימה בין הדיווחים של בתי הספר, משרד החינוך, על מצב הילדים, על בני הנוער, לצבא, למיטב, לכל הגורמים האלה?
את זה אני לא יודעת לענות לך. אני טוב. כן יודעת שההתמודדויות בבתי הספר הן מאוד מאוד מורכבות.
הן מורכבות כי יש מחסור, זהו, אז גם יש עלייה כמובן, וגם צריך לטפל בפסיכולוגים עצמם, וגם מדובר בשני פסיכולוגים על 1,000+ תלמידים, כלומר זה מצב מטורף. איך אתם משתלטים?
פסיכולוגים, בואי נדייק את הנתונים, במדינת ישראל למעשה, במערכת בריאות הנפש אין בכלל מפתח תקינה לפסיכולוגים, במערכת החינוך, אצל הפסיכולוגים החינוכיים, אנחנו מדברים על פסיכולוג אחד, על בין 1,000 ל-1,500 תלמידים.
שזה פסיכולוגית של בית הספר. אתמול דיברתי כאן עם מנהל תיכון עירוני ד' בתל אביב, יש לו 1,800 תלמידים, יש שתי יועצות על 1,800 תלמידים, שזה מטורף.
נכון. בואי נעשה הבחנה בין יועצות לפסיכולוגיות.
נכון, נכון.
אבל גם ביועצות יש מצוקה מאוד גדולה, גם בפסיכולוגים חינוכיים, כשהסיפור, אני לא יודעת, לאחרונה, סוף סוף אחרי מאבק מאוד ארוך, שופר הסכם השכר שלנו. כרגע זה עולה קצת יותר להעסיק אותנו, והיינו מצפים שמדינת ישראל תגייס עוד הרבה מאוד פסיכולוגים למערכת הציבורית.
ולא קרה? ולא גויסו?
זה לא קורה, ולא מגויסים פסיכולוגים, ואני חושבת שזאת חובתה הראשונה של המדינה לאזרחיה, בטח בתוך המצב שלנו.
אז איך אפשר לטפל ככה בילדים שנמצאים במצוקה?
זה באמת מאוד קשה, אני יכולה להגיד כפסיכולוגית בשירות הציבורי, שאלף אתה באמת לא יכול לתת מענה לכל הפניות שמגיעות, וצריך לעשות תיעדוף, וצריך לנסות למצוא כל מיני פתרונות, אנחנו בשירות הציבורי מנסים לעשות הכי טוב שאנחנו יכולים בתוך העומס הכבד הזה, אבל שוב אני חושבת שמכאן אפשר לקרוא למקבלי ההחלטות, לצאת במהלך של גיוס פסיכולוגים לשירות הציבורי, לצאת במהלך שבו התקינה בכלל שהיא בחלקה איננה ובחלקה כל כך מיושנת, תתעדכן במדינה שהיא נמצאת בפוסט טראומה קולקטיבית.
כן, מתמשכת, לגמרי, yeah. לגמרי. טוב, חבל, נעצור כאן, נקווה לטוב.
ותמיד הזדמנות השיחות האלה, אבל בכל זאת, לעודד אנשים שסובלים מכל מיני מצוקות, לפנות לקבל עזרה, גם בקופות החולים, גם דרך הפסיכולוגים החינוכיים.
ואז תחכי חצי שנה. אולי, במקרה הטוב. כן, זה אינסופי, הסיפור הזה. דוקטור קרני גיגי, תודה רבה.
תודה גם לך.
טוב, עכשיו נלך למשהו טיפה יותר משמח, ואלה הטיסות, ואולי טיסות זולות יותר. נגיד שלום לשירלי כהן אורקבי מאשת טור, שלום שירלי.
שלום ענת.
אהלן. בוא נדבר על חבילות נופש לימים האלה, לימים האחרונים של הקיץ. איפה אפשר למצוא, אם אנחנו רוצים עוד ממש לטוס ברגע האחרון, טיסות, כמה עולה ואיפה?
אז תראי, התקופה של סוף הקיץ היא עדיין יקרה, וגם כבר אין הרבה מקומות, כי זה כבר באמת ממש הרגע האחרון, אבל החל מתחילת שבוע הבא, מספטמבר, זה מדהים עד כמה יש פתאום מעבר חד בחלון הזה של בין הקיץ, בין חופשת הקיץ לחגים.
יש צניחה במחירים?
כן, צניחה משמעותית, ממש של מאות דולרים.
אבל אי אפשר לנסוע משפחה, המשפחה לא יכולה לנסוע כי הילדים בבית ספר?
המשפחה לא רוצה לנסוע בדרך כלל.
אוקיי, אז נו, אז מה זה שווה לנו שהמחירים צונחים? אנחנו רוצים שהמחירים יצנחו עכשיו.
טוב, אתה יודע, יש הרצוי ויש המצוי, ויש גם לא מעט שפחות רלוונטי להם חופשה משפחתית עם ילדים.
נכון.
וזה באמת התקופה שבה הרבה מאוד זוגות נוסעים, ואינדיבידואלים, ואנשים כאלה, ויש גם כאלה שכן מבטרים על ימי לימודים לטובת חופשה זולה.
וכן מנצלים את זה עכשיו. בואי נדבר רגע על חבילות נופש ועל מחירים. נתחיל למשל בארצות הברית, בניו יורק, שזה יעד פופולרי מאוד. תני לנו למשל כמה דוגמאות.
תראי, אז ניו יורק, ארצות הברית בכלל, זה יעדים מאוד מבוקשים שעדיין ההיצע טיסות אליהם לא חזר כמו לפני המלחמה, והמחירים הם גבוהים, גם בקיץ וגם בספטמבר ולאורך כל השנה. אז ניו יורק זה חל, זה החל מסביבות $1,200, כולל כבודה כמובן, אז טיסה לניו יורק, פחות או יותר $1,350, $1,200.
כשאת מדברת על אל על, את מדברת על ארקיע, ומה עם חברות זרות?
ארקיע. החברות הזרות, אז אמנם מתחילות לחזור, אנחנו ראינו שדלטה תחזור בשבוע הבא, ויונייטד כבר טסה, וארקיע פתחה את הקו.
וזה גורם לחברות הישראליות להוזיל מחירים, או שעדיין לא?
עדיין לא, עדיין זה לא מורגש, כי אמריקן איירליינס לא חזרה, ובכלל ההיצע הוא עדיין קטן מהביקוש.
אוקיי, בואי נדבר, שירלי, על יעדים נוספים, שאתם מוכרים חבילות, למשל בנקוק, למשל אירופה, פריז, לונדון, סוף שבוע.
אז נכון, אז תראי, יש את היעדים, באמת המזרח הרחוק, תאילנד, זה יעדים מאוד מבוקשים, גם אליהם בכלל, לתאילנד כרגע רק אל על טסה בטיסה ישירה, ארקיע אומנם תצטרף, אבל החל מסוף השנה, וזה יעד סופר מבוקש, וזו תקופה מבוקשת.
וזה אז גם יקר, כי לא נוסעים לחמישה ימים ליעדים האלה.
נכון, נכון, בטיסות ארוכות, וכן, גם במשך החופשה, וגם במשך הטיסה, ולכן, אבל אתונה, אם את רוצה, נגיד, שזה יעדים קרובים, שלושה לילות, מלון ארבעה כוכבים, את יכולה החל $540 לאדם. מלטה, שחזרה מאוד להיות פופולרית, כי שוב, יש טיסות ישירות אליה, ככה בקורונה לא היה, ובשנה האחרונה חזרו טיסות הישירות, אז שלושה לילות.
זה עדיין בעיניי לא זול במיוחד, את יודעת.
כן, אבל אנחנו, זה עדיין הרבה יותר זול אם את משווה את זה לקיץ, או לתקופת החגים ששוב יש הסתר.
נכון, פריז, לונדון?
פריז, לונדון, יעדים יקרים, יעדים שגם בתקופה הזאת נשארים ביקושים
גבוהים,
וגם מצע טיסות מאוד נמוך לשם. אל תשכחי שאם את לונדון, אנחנו מדברות על לונדון, אז בריטיש עוד לא חזרה, ווירג'ן... נכון. הפסיקה לפעול, והביקושים מאוד גבוהים, גם לזוגות וטיסות עסקיות, אז לשם המחירים נושקים לכמעט $1,000 אפילו, ו-700,
יקר, 800. יקר, יקר, בהחלט
גבוהים,
יקר.
מחירים
טוב,
בהחלט גבוהים.
יפה, אנחנו נודה לך, שירלי כהן.
אבל ספטמבר בכללי, אם את מסתכלת על זה ככלל, ענת, אני חייבת להגיד לך, יש ירידת מחירים, יש גם איזה גביר, גם יש פחות עומס באתרי
נכון,
התיירות.
דיברנו, אנחנו יודעים.
זו תקופה יודעים סופר רציפית.
לגמרי, לגמרי. שירלי כהן אורקבי, יש את טורס, תודה רבה.
תודה לך.
תודה להתראות. עוד מעט בורסה, קודם פרסומות. עכשיו בורסה, כמו שהבטחנו, ירון פרידמן, מנהל יחידת המחקר, בנק הפועלים, שלום ירון.
אהלן ענת.
מה קורה אצלנו? ירוק בהיר כזה, אבל יש גם מניות חזקות יותר.
נכון, סך הכל אנחנו רואים את השוק כמכלול במגמה חיובית, בעיקר במניות הכבדות. תל-אביב 35 עולה בכמחצית האחוז, דווקא מניות השורה השנייה יורדות בכשליש האחוז, כשמניות הנדלן מושות לירידה של כאחוז. מי שבולט זה מדד הבנקים שעולה ב3%. זאת למרות הפרסום שהקרן הנורווגית מחה מניות בנקים, בנקים ישראלים, אני חושב שזה משהו שהיה באוויר הרבה זמן, והמחירה שלהם של מניות מקומיות, ברוב שהשוק ציפה להם ברגע שזה כבר נעשה, זה משך איזשהו לחץ, והיו לזה גם בעבר במניות אחרות שמחו, כמו אלביט מערכות למשל.
קרן העושר, זה... לזה,
קרן העושר
הנורווגית. בדיוק, קרן העושר הנורווגית. תגיד, הדולר נחלש, השקל מתחזק, שזה באמת דבר שציפינו לו, כי הדולר נחלש בכל העולם, נכון?
נכון, הדולר נחלש בכל העולם. אגב, גם וול סטריט פותחת את המסחר בככה די ישיבה לגדר סביב קו המשווה. בלילה פורסם שהנשיא טראמפ רוצה לפטר את אחת מחברות מועצת הפד, כי הוא מאוד מאוד רוצה ללחוץ על הנגיד שמה להוריד את הריבית. היא כמובן לא מתכוונת לוותר, היא יודעה שאין לו סמכות, וזה כבר כנראה יגיע להכרעה של בית המשפט, אבל כל הסיפור הזה בהחלט יוצר לחץ שלילי גם על הדולר. ואם את רוצה עוד מקום שאין בו שקט,
ממש בשתי מילים,
כן, אז בצרפת חוסר שקט פוליטי, הממשלה שמה כנראה הולכת ליפול, ובהתאם הבורסה יורדת כעת באחוז, קצת יותר מאחוז וחצי.
אוקיי, טוב, אנחנו סיימנו. ירון פרידמן, תודה רבה. ונודה לי אלה אלון, עורכת איפה הכסף, למפיקה ליאור שד משפיצר, מי שאחראי על השידור, שקט וולפין, בדיגיטל עמיתי דואק, אליעזר בן יהודה ועומר אוקון,